ברכם אהובה ידידיי מורה ורבותיי, השיר הזה נוסר לזכות מרת הנמרי בת חנה, לזכות רב תור דוד בן שרה, לילוי נשמת מרת אסתר בת שמואל, מרת חנה בת רמי ארזב, ולזכות להיבדל בין חיים לחיים רבי ישוע מאיר בן רחת שרה ומשה יהודה פשת דינה. כתוב בתורה בפרק ב' פסוק י' ד' פרשת ויקרא, ואם תקריב מנחת ביקורים לשם אביב קלוי באש גרס כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. רשי מפרש כאן, הרי אם משמש בלשון כי, אין הכוונה כאן אם שיש לך בחירה אם להקריב או לא, אלא כי, כאשר, שראין זה רשות, זה לא רשות, שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר שהיא חובה. מדובר פה במנחת העומר שהיא חובה, אז אין לך רשות, חייב להביא. וכן, ואם יהיה יובל בפרשת מסעי במדבר פרק ל"ו פסוק ד', גם כן כוונה כאשר, לא שיש ברירה. וזה מתורת כהנים, כאן מדעתו של רבי שמעון. היין שם בתורת כהנים, ובמה שכתב כך רשי גם במסכת ראש שנה בדף ג' עמוד א' בדימה התחיל כדרש לקיש, שרבי יהודה דורש ממה שכתוב כאן אם שעתידה מנחת עומר להיפסק ולחזור, זאת אומרת אם זה התניה, לאו דווקא אם, רק אם. וכן סובר רבי יהודה לגבי מה שכתוב אם ביובל שעתיד יובל להיפסק ולחזור, אז באמת יש מחלוקת. רבי שמעון אומר אם זה כאשר, רבי יהודה אומר זה אם זה יהיה, אין ספק. רבי יהודה ורבי שמעון אומר אם זה כאשר, רבי יהודה אומר אם זה אולי, אולי זה ייפסק אולי לא, אז יש מחלוקת. רבי שמעון אומר שזה חיוב, ורבי יהודה אומר זה לא חיוב, לפעמים לא יהיה, לא יהיה יובל, לא יהיה מנחת העומר. אז במזרחי ובגור אריה ובשפתי חכמים כאן הקשו על מה שכתב רשי, כאן ממה שכתב רשי בפרשת משפטים פרק חב ב' פסוך חב ד', על מה שכתוב שם אם כסף תלווה את עמי, והביא שם רשי את דברי רבי ישמעאל במחילתא, שכל אם ואם שבתורה רשות חוץ מגימל, וזה אחד מהם, בדרך כלל זה רשות, אבל אם כסף תלווה את עמי זה חובה. וכן הוא דבר רשי בסוף פרשת יתרו, מה שכתב שם ואם במזבח אבנים תעשה לי, כתב שם רשי מדבר ישמעאל במחילתא, שכל אם ואם שבתורה רשות חוץ מגימל, ואם מזבח אבנים תעשה לי, וכן אם כסף תלווה את עמי, וכן אם מנחת ביקורים קורבנך. אז רואים ברש"י יש רק שלוש מקומות. השאלה היא, למה אמרו רבי ישמעאל ורש"י שיש רק שלוש מקומות? יש רק שלושה מקומות. הרי כאן כתב רש"י, גם מה שכתב ואם יהיה יובל. שזה גם חיוב. גם חובה. אז למה רק שלוש מקומות? ויותר צריך עיון בדעת רבי יהודה, שלמד ממה שכתוב אם שעתידים מנחת פיקורים ויובל להיפסק. כנראה משום סובר רבי יהודה שאי אפשר לשון אם יהיה לשון של כי, אבל איך יפרש רבי יהודה את הפסוק אם כסף תלווה את עמי? שם זה ודאי חובה. וכן אם מזבח אבנים תעשה לי, שם בעל כורחנו, אם זה חובה. אז לכן אולי גם במנחת ביקורים ויובל זה גם חובה. למה רבי יהודה אומר שמנחת ביקורים ויובל עתידים להיפסק? אולי גם הם חובה. יש לנו כמה קושיות פה להבין, ואנחנו נלך בדרכו של הגאון הגדול רבי דוד יצחק מן זכר צדיק לברכה בספרו די באר ומהדורה תניאנה, על פרשת ויקרא מעמוד חפה. אומר רב מן כך, שמה שכתב אם כלפי מצוות מסוימות, אף על פי שהם חיוב, ככל שאר חיובי המצוות, היינו משום, שאם כי שאר כל המצוות עיקרן, כמה שכתב רשי בראש שנה דף חף חת, על, על, על הגמרא מצוות לב ליהנות ניתנו, מפרש רשי, לישראל להיות קיומם להם הנאה, אלא לא צבריהם ניתנו, שהמצוות ניתנו כדי להיות לעול, זה לא להנאתם, מצוות לב ליהנות ניתנו, שפירושו הוא שכלפי עצם המצווה אין כלל עניין של בחירה ורצון באשר ניתנה המצווה באופן של הכרח כעבדות. אז כל המצוות ניתנו כעבדות, שאין לנו בחירה, אין לנו ברירה, חייבים לקיים. וכמו שמצאנו בכמה וכמה לאווין שנאמרו בלשון לא תוכל, אתם לא יכולים, אי אפשר, כמובן צריך לעשות יותר ברצון ובשמחה, אבל אין לך אפשרות לעבור עבירות, אתה חייב לקיים מצוות. בספרי פרשת ראי הובא ברשי דברים פרק י"ב פסוק י"ז על מה שכתוב שם, לא תוכל לאכול בשעריך. רבי יהושע בן קורחה אומר, יכול אתה אבל אינך רשאי. לא תוכל, מה זאת אומרת לא תוכל? אתה יכול, אבל אסור לך. אסור לך, כמובן לא תוכל. אתה יוצא בזה כמה וכמה לאווין בתורה, לא תוכל. הכוונה שאסור לך, משום שיסוד החיובים של המצוות הוא של אינך יכול. אבל לא כן הוא באותן שלוש מצוות והדומים להם, כמו שנבאר בעזרת השם, והדומות להם, שבאותם שלושת המצוות, אם שם אין הכוונה שאנחנו עושים מתוך הכרח, כאן כביכול יש לו את הבחירה לעשותם או לא לעשותם, שיש כביכול לעשות את המצוות האלו מתוך בחירה של אפשרויות שלו לעשות או לא לעשות. ולא מדין מצוות לבין עודו לא לצבריהם שאין לנו ברירה, לא, פה אנחנו צריכים לעשות זה עם הרגשה שיש לנו ברירה, אנחנו בכל זאת מקיימים. אם אנחנו לא עושים את זה כך, או שלא קיים כלל את המצווה, כמו שנראה ברמב"ם בהלכות צדקה, או שלא קיים את המצווה כתיקונה וחסר בגוף קיום המצווה. ובדוגמת מצוות ציצית, תפילין וסוכה, כותב הבא, אור החיים, סימן ח', עוד מקומות, שכיוון שנאמרה בגוף מצוותם עניין של זכירה, מי שלא זכר, הוא עשה את המצווה, אבל לא קיים את המצווה כתיקונה. מה תזכור ועשיתם את כל מצוותיי, ציצית? תפילין, למען תהיה את תורת השם בפיך, כי בכל זאת יד הוציא השם אותנו מארץ מצרים. אז כך גם כאן, חייבים פה את הרצון, את הכוונה, את הבחירה במצוות האלה, לא מתוך עול הצבריהם ניתנו, אלא כביכול, כאילו שיש לנו ברירה, ואנחנו בכל זאת עושים. ובתם הדבר נראה. על פי מה שאמרה הגמרא ביבמות ע"ט עמוד א', ששלושה סימנים יש, באומה זו, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. ואותן שלוש מצוות, שייכות לאותם שלושה עניינים, כמו שנבהר בעזרת השם. ולכן צריכה המצווה לעבור מתוך תכונת נפשו של היהודי העושה את המצווה, כי הוא רוצה מחמת תכונת נפשו. וכל מי שעושה רק מחמת שהם עול וחיוב על צווארו ולא מתוך רצון עצמי, הרי חסר במצווה שיסודה בא ממה שמתחייב שיעשו אותה בני ישראל מחמת תכונתם העצמית, וזה מה שנאמר באותה מצוות דווקא, שזהו אופן קיומם, שחייבים לקיים מתוך תכונת הנפש הטבעית שלנו, ולא מתוך איזה כוח חיצוני. שאר המצוות לא הצבריהם ניתנו, וידאי, חייבים לעשות בשמחה כמה שאפשר, אבל הרגשה הבסיסית היא שאין לנו ברירה. אבל כאן הרגשה הבסיסית יש לנו ברירה, ואנחנו רוצות עושים. ועכשיו נבהיר את השייכות של אותם שלוש מצוות לאותם שלושה סימנים. ונקדים את מה שכתב הרמב״ם בפרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה א', חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו. אנחנו צריכים להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. למה? שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה וכולי לעשות צדקה ומשפט, ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תכונני. זה מה שמכונן את דת ישראל, צדקה, זה היסוד, זה הבסיס. הרי שתולה הרמב״ם את מצוות צדקה ביותה מסימני ישראל, שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם, הוא מביא את הפסוק ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו על צרה ושמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. והרמב״ם תולה את זה בסימן שאמרה הגמרא כלפי גמילות חסדים, שלומדים שם בסוגיה במסכת יבמות בדף ע"ט מהפסוק ידעתי למען אשר יצווה את בניו וביתו על צרה ושמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שמבואר בדברי הרמב״ם שהכוונה למצוות צדקה. זה הסימן, סימן לגמלי חסדים, צדקה ומשפט, הרמב״ם אומר זה מצוות צדקה. והרמב״ם שם בהלכה ב' כותב כל המרחם הרחמים עליו, שנאמר בתן לך רחמים וריחמך וירבך, והוא מישהו אכזרי ואינו מרחם, יש לחוס ליחוסו, שאין אכזריות מצויה אלא בגויים, שנאמר אכזרי הם אבל לא ירחמו, כל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם, אם לא ירחם אח על אחי על אחיו מי ירחם עליו, למי עני ישראל עושים עניהם. הלגויים ששונאים אותם ורודפים אחריהם, האין עניהם תלויות אלא לאחיהן. עד כאן דברי הרמב״ם שלא מסולאים בפז, הרבה יותר מפז. הרי שתולה הרמב״ם במידת הרחמנות, ונתן לך רחמים וריחמך, כל המרחם הרחמים עליו. הרמב״ם תולה את זה במידת הרחמנות. והגמרא ביבמות אומרת שיש לנו מהפסוק הזה ונתם לך רחמים, שיש לנו רק מידת הרחמנות, יש לעם ישראל מידת הרחמנות. והעריך הרמב״ם לבאר שמידה זו מחייבת לעזור מאחר שלא יעזר באופן אחר. על מי יישאו עני ישראל עיניהם? מה, ילכו לנאצים לבקש צדקה? ילכו לערבים, יגידו למוחמד אבס, בבקשה תעזור לנו, תן לנו צדקה? בוודאי צריכים לפנות לאחים, לבני ישראל, הם הרחמנים. וכלפי זה כותב הרמב״ם שיש לחוס ליחוסו, וכל מישהו אכזרי ואין אומרכם יש לחוס ליחוסו, יש חשש ביחוס שלו, מאחר שבהיעדר הרחמנות, שהוא די אחד מהסימנים המאפיינים את עם ישראל, יש לחוס ולחשוש שאינו מבני ישראל. זה מבוסס על הגמרא בביצה דף למד בית עמוד בית. כל שאינו מרחם על ביות ידוע שאינו מזערו של אברהם אבינו. וקשה לכאורה לפי זה שמכיוון ששני עניינים אלו הם אחד כלפי מצוות צדקה, שהרמב"ם מייחס גם רחמנות וגם לא חסדים לצד צדקה, או לכאורה הפירוש הוא שמהיסוד של רחמנות מתחייב לעשות חסד עם חברו, שהוא צריך את החסד ולמלות את חסרונו. הרחמנות היא היסוד, צריך קודם כל לרחם, וגמילות חסד היא התוצאה של יסוד זה אחרי שאדם מרחם, רק הוא גומל לו חסד. ולכן כל שאינו מסייע לחברו גם אינו רחמני וגם אינו גומל חסדים. אז למה נאמרו אלו שני סימנים כסימנים נפרדים, ויש שני לימודים נפרדים מהפסוקים? הרי לפי מה שכתב הרמב״ם הם באמת אחד, אבל לא כן מבואר בגמרא, מבואר בגמרא שהם שני סימנים שונים, שתי ילפותות נפרדות, והרמב״ם מחבר אותם ביחד. מדוע ולמה? עוד יש לדקדק, שהרי שני דברים אלו נאמרו בסימניהם של ישראל. ומה שכתב הלכה ב' לגבי העניין של רחמנות, כתב הרמב״ם שאם אינו מרחם יש לחוס ליחוסו. וזה מקביל למה שכתוב בסוגיה ביבמות לגבי הגבעונים, שמגיוון שהם אין לא הייתה להם רחמנות על בני שאול, אינם ראויים להידבק בישראל. אבל לא הזכיר מזה הרמב״ם לגבי החיסרון של גומלי חסדים שיש לחוס ליחוסו. למה לא חושים ליחוס מי שאין לו גומל חסד? הרמב״ם לא כותב את זה, רק לגבי רחמנות. ומה ישנה במים שונים? לשניהם צריך לחשוש ליחוס, לא? הוא כותב את זה לגבי רחמנים, למה לא לגבי גומלי חסדים? ויותר קשה שברמב"ם בפרק י"ט מאיסורי ביאה הלכה י"ז מפורש העניין של חשש הייחוס לגבי כל שלושת הסימנים. היין שם ולמה הזכירו כאן הרמב"ם רק לגבי הפגם של רחמנים ולא לגבי הפגם של גומלי חסדים? מה קורה כאן? במקום אחר בהלכות איסורי ביאה הרמב"ם מזכיר את החשש ייחוס לגבי שלושת הסימנים, וכאן הרמב"ם מצביע דווקא על רחמנים ולא גומלי חסדים. ומצד שני בחיסרון גר של גומלי חסדים כותב הרמב"ם שאין כיסא ישראל מתכונן ודת אמת אלא בזה לבצדקה. וכן חייב הרמב"ם מאותו טעם להיזהר מצווה זו יותר מכל מצוות עשה שבתורה, מכיוון שהם מסימני אומה זו, ולא הזכיר מזה הרמב"ם כלום לגבי אמת חייב מצד הסימן של רחמנים במצווה זו. מה ישנה? במה שונה רחמנות לגומלי חסדים? גומלי חסדים הרמב"ם כותב שמי שחסר לו אז אין כיסא יתרל מתכונן בדת אמת אלא בגמילות חסד בצדקה. הוא לא כותב את זה לגבי רחמנות, הוא אומר צריך להיזהר ביותר כי זה אחד מסימנים של אומה זו. הוא לא כותב את זה לגבי רחמנות. למה דווקא לגבי גומלי חסדים הרמב"ם כותב כך ולא לגבי רחמנות? אז מכאן אנחנו מגיעים ליסוד גאוני של הגאון הגדול רב דוד יצחק מנצר הצדיק לברכה. כותב הרב וצריך לומר דשייני טובה בין הסימן של גומלי חסדים לסימן של רחמנים, יש הבדל גדול ביניהם, שעניין של רחמנים עיקרו במידות הנפש של האיש הישראלי, שנאמר עליו בפסוק ונתן לך רחמים וריחמך, שקבע שהם בתכונת טבעו שהיא לרחמים, וזה מחייב לרחם על חברו כשחסר לו ולמלות את חסרונו. ולכן מי שאין בו תכונות אלו של רחמנות יש להסתפק בייחוסו. אבל גמילות חסדים שכתב הרמב״ם בכלל יסודי הדת אינה עניין לתכונה נפשית עצמית טבעית שורשית המחייבת לעשות את החסד שחסר לחברו במהלך של התכונה של רחמים. וכשם שמבואר כך גם מהמקור של הדבר מהפסוק שנאמר אצל אברהם, שהפסוק תולה את זה ביצווה את בניו, הרי שגמילות חסד זה עניין של ציווי. אם זה טבעי למה צריך את הציווי? הרי שהיא לא תכונה מושרשת בהם בטבעם. וכן מבואר בגמרא בכתובות בדף חטא עמוד בית, עיין שם, כתוב שם, אחינו גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. שבדי הכוונה היא למה שכתב אצל אברהם, כי ידעתי, כמו שפרש אמר שם, וזה נקרא, מחזיקים בבריתו. דהיינו, שהם התחייבו וקיבלו על עצמם, ולא שתיכונה משרשת בהם, זאת אומרת, אנחנו עכשיו, חילקנו בין רחמנות, שהיא תורה טבעית, שורשית, עצמית, פנימית, של עם ישראל. ואולי לעומת זאת, גמילות חסד רואים מהפסוק, שצריך על זה ציווי, זה משהו שבא מתוך זה מידה, נרחשת ולא מולדת, לא מילה, מידה, שנולדנו איתה. ובביור סימן זה, המיוחד לישראל, שכמו שביארנו, אינו מחמת צורכו של השני בחסד זה. המתחייב לתת לו אותו ממידת הרחמנות, שזה כמו שהסברנו, זה עניין נפרד. כי מידת הרחמנות זה לא מידת גומלי חסדים, ומידת גומלי חסדים זה לא מידת הרחמנות, שתי מידות נפרדות. אז אנחנו רוצים להבין את המידה של גומלי חסדים. נראה שיסודו הוא, ומה שקוראים לזה בלשון גומלי חסדים ולא עושי חסדים, ולגמול הרי פירושו להשיב תחת מה שקיבלו, במקום מה שאני קיבלתי תחת זה אני מחזיר. מבורר כך בכמה וכמה פסוקים, על השם תגמלו זאת, לגמור זה להחזיר מה שקיבלנו אחרי שקיבלנו, אנחנו מחזירים. וראה חיוב לעשות כרח חסד עם כל אדם, אף מי שלא עשה עמו חסד. אז למה זה נקרא גמילות חסד? כי אם מחזירים לו, אולי הוא לא עשה אף פעם חסד. מהו לשון גמול? ובעל כורחנו אנחנו צריכים לבאר שהכוונה אינה לגמול למקבל על מה שנתן, אלו לגמול להשם יתברך, שכל מה שיש לאדם מקום מחסדי השם הוא, שישנם חסדי השם בכל עת ובכל שעה, כמו שכתוב משנה בבואות, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי מי ידך הכל מי ידך נתנו לך. והגמול למה שמקבלים מהשם הוא לתת לבניו, שרצונו יתברך הוא שיהיה להם, כמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא בדף י, שכיוון שבני ישראל נקראים בנים לשם, לכן ישנה מצוות צדקה, אין שם בגמרא. והנה מה שכתוב אצל אברהם, כי ידעתי וכו', ושמו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שדרך השם היא לעשות צדקה וחסד. וכיוון שזה רצונו יתברך, הרי בתורת גמול לשם חייבים את זה בני ישראל לשם. ויהם בבבא בתרא דף י, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב, מלווה השם חונן דל, אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו כביכול עבד לווה לאיש מלווה. דהיינו מלווה השם, מי מלווה להשם ומכונן דל, כביכול נותנים להשם. כביכול עבד לווה לאיש מלווה, זה דבר מדהים שאלמלא מקרא כותבו אי אפשר לאומרו מלווה השם חונן דל. איך אתה מלווה לשם? אתה חונן דל. אוי אוי אוי, מדהים מדהים. מבואר להדיה שנתינת צדקה לעני הוא נתינה לשם, היא נתינה לשם. ואין בפסיקתא בפרשת עשר תעשר, שכתב עשר תעשר, כך פתח רבי תנחומא בי רבי, זה שאמר דווקא בית השם מעונך, לא אמרתי לך כבדני משלך למשלי, כבית השם ממה שחננך מעונך, בן ביתי אתה נתתי לך ויש לך בידך, תן לי משלי. והוא העניין שהסברנו, צריך לתת לקדוש ברוך הוא. איך נותנים? נותנים לעניים. אז נותנים להשם ממה שהוא נתן לנו לעני, וזה כמו שנותנים להשם. ולכן אחרי שלימד אברהם אבינו את בניו את ביתו אחריו במהלך של ברית, את העניין הזה, שהכל מחסדי השם המחייב גמול. הרי ממילא נקבע בעניין של גומלי חסדים כמתחייב לגמול השם. ממה ועל מה שקיבלו הכל מאיתו התברך, וזה גדרו של סימן זה שישנו בו מזו נפלא מאוד. הסימן הוא שאחרי שקיבלנו מהשם אנחנו מחזירים לו, ואברהם אבינו לימד אותנו את היסוד הזה. זה משהו נרחש, זה משהו נלמד, זה לא משהו מולד. אנחנו צריכים לדעת כשאנחנו נותנים לעני, אנחנו נותנים להשם. זה הסימן של בני אומה זו, גומלי חסדים. זה למדנו מאברהם אבינו. ובזה אפשר לבאר מה שכתב הרמב"ם בפרק י"ט מלכות איסורי ביאה הלכה י"ז ובשולחן ערוך אבן עזר סימן ב' סעיף ה'. וכן כל מי שיש בו עזות פנים ואכזריות ושונא את הבריות ואינו גומר להם חסד, חוששים לו ביותר שמא גבעוני הוא, שסימני ישראל האומה הקדושה ביישנים רחמנים וגומלי חסדים וגונים הוא אומר, ובגבעונים הוא אומר, והגבעונים לא מבני ישראל אימה, לפי שאיזו פנים ולא נתפייסו ולא רחמו על בני שאול, רצו ניסו לפייס אותם, הם לא, הם רצו שלהוקיע אותם נגד השם שלהרוג אותם, ולא גמלו ישראל חסד ומחול לבני מלכם. הם לא יגומלי חסד, הם יהיו אכזרים. והם עשו עמם חסד, ואיך היום תחילה? עד כאן דברי הרמב"ם מקורו, כמו שכתב במגיד משנה שם. מהסוגיה מבוטם ויינתת לגבי הגבינים שמר דוד, שכל מי שיש בו ג' מידות הללו. מותר להידבק באומה זו, וכל מי שאין בו שלוש מידות הללו. אין רואה להידבק בהם. וקשה לכאורה מה שהקשה בהגאות. מערים בביור הגרא באבן העזר שהרבנו אמרו רק ג' סימנים, ואילו הרמב"ם כתב ארבעה סימנים, שהוא גם כן הביא את עניין של שנאת הבריות. וכן כל מי שיש פה עזות פנים ואכזריות, זאת אומרת יש פה עזות פנים, הוא לא ביישן. אכזריות, הוא לא רחמן. אינו גומר להם חסד, לא גומר חסד, אבל הרמב"ם פה הוסיף ושונא את הבריות. אז מה העניין הזה של למה הרמב"ם הוסיף פה שנאת הבריות, קושיה עצומה, וביותר קשה, שראה במקור שמה שכתב אצל הגבעונים לא היה זה משנאת הבריות, אלא משנאה שבאה מחמת מה שעשה להם שאול. אם נעביר הכהנים, כידוע לכל מי שלומד נביא, ומה זה קשור לעניין שנאת הבריות, וכן צריך עיון מה שכתב הרמב״ם, כלפי אי הסימן, של גומלי חסדים שאצל הגבעונים. שוב מה שלא גמלו לישראל חסד, והם עשו ממנו חסד דרך יום בתחילה, שמצד אחד אכן מבואר ברמב״ם כאן התבאר, שגמילות חסד היינו לגמור תמורת מה שנעשה עמו, אבל מצד שני הרי פשוט שעניין זה ישנו בכל בן ישראל כשאינו גומל חסד עם חברו, כמורה בסתימת דברי הרמב״ם, חייבים לו חסד לכולם. גם אם לא עשה עמו חסד, חייבים לעשות לו חסד, חייבים לגמור לו חסד. אז למה הרמב״ם תולה את זה במה שאנחנו עשינו להם חסד והם לא החזירו לנו? הרי גם בלא זה אין להידבק בהם, כי צריכים לעשות חסד גם אם לא עשו איתך חסד קודם. אבל לפי דברינו נראה שהן אמנם שהחיסרון של ביישנים ורחמנים הוא ראיה לפסול ייחוס, כיוון שישנו הדבר ומושרש במציאותם ומידותיהם של בני ישראל. בכל שאין מושרש פה דבר זה, הרי זה מביא לידי חשש שאינו מבני ישראל בגופו ותכונת נפשו. אבל בעניין של גומל חסדים, הרי ביארנו שאינו דבר המושרש בעצם מהות נפשם הטבעית ומידותיהם המולדות, אלא הוא דבר נרחש ונלמד. ולכאורה חסרונו של דבר נלמד זה אינו אומר כלום על מהותם והווייתם, ולמה יש בזה ראיה לפגם במהותם. ולכן נראה שאומנם עיקרו הוא בדבר נרחש ונלמד על היות הכל מהשם המחייב לגמול לו, יתברך בפרנסת בניו, שלכאורה מי שאינו נוהג כך, הרי זה משום חיסרון והכרה בידיעה זו, שהיא בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, ולכן חסר לו בסימני ומה זו, אבל עדיין ייתכן שגם מי שיש בו הכרה זו, שוודאי מחייבת היא את כל אדם להשיב טוב למי שגמלו טוב, עדיין מופקע הוא מהשבת הגמול לבני ישראל מחמת שנאת הבריות שישנה בו המפקיעה את העשייה שהוא יודע את חיובו בהשבת הטוב. ואז הרי אין ראיה מהנהגה זו שהם באותה הכרה שלימד אברהם אבינו. יכול להיות שיש לו אותה הכרה שהוא חייב לגמול חסד, אבל יש לו שנאת הבריות שמפקיעה אותו מזה. ומקור, כמו שאומרים מהפסוק, שמכוחו של אברהם אבינו שלימד את הדבר עושים בניו צדקה. בעל כורחנו מבואר מזה שעניין של החזרת גמולי השם לבניו אחרי ההכרה בחסדי השם. אנחנו מכירים בחסדי השם שהשם נותן לנו, ואחר כך אנחנו נותנים לבניו, ואנחנו לא מונים את עצמנו מחמת שנאת הבריות. מושרשו בבני ישראל בעצם מהותם, זה המהות שלנו שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מכירים שהכל קיבלנו מהשם, אנחנו משיבים טוב לבעליו, לשם, על ידי שנותנים לבניו, זה כשנתנו לו. ואנחנו לא נמנעים מכך מחמת שנאת הבריות. זה מושרש בנו, זה טבעי לנו. אחרי שיש לנו את ההכרה, שזה נלמד ונרחש, אבל אחר כך טבעי לנו לא להימנע מלעשות חסד מחמת שנאת הבריות. והדברים מאירי עיניים ומסמכי נפש. ולכן, לאחר שלימד אברהם אבינו שמחמת הכרת הטוב לשם מתחייבת עשיית חסד עם בניו, הרי ממילא יעשו הנם את החסד בכל אופן שהוא, כיוון שמצד עצם טבעם ומהותם מושרשת במידה זו של השבת הטוב בלא שום ההפקעה, כיוון שיש בהם את מידת הביישנים והרחמנים. כתוב בדברים רבה, פרק ג', פרשה ג', עוד ד', אמר רבי חייא, שלוש מידות טובות יש בבני ישראל, חמינים וישנים גובני חסדים, תכונה עצמית. ואם כן, מי שאינו גומל חסד, הם אמנם, שבכל מקרה אנחנו אומרים שחסר לו הסימן של מי שישנו בבריתו של אברהם אבינו, אבל לגבי חשש ייחוסו, שכמו שביארנו, שזה רק מחמת פגם בעצם מהותו ומידותיו, אין לזה מקום, אלא אם כן ננקוט שיש בו את ההכרה בחסדי השם, ובכל זאת אינו עושה חסד מחמת שנאת הבריות. ולכן הרמב״ם כאן הוסיף, שונא את הבריות ואינו גומר להם חסד. שאין כוונת הרמב״ם להוסיף סימן נוסף על ג' הסימנים שנאמרו בגמרא, כמו שקשינו, לא ולא, אלא הכוונה שמה שנוגע לחשש ייחוס, אין את החשש הזה, אלא רק משום שיש לנקוט שמחמת שנאת הבריות הוא שאינו גומל חסד, ולא מחמת חיסרון הכרה, שבפשטות אנחנו תופסים שיש בו אחרי שהוא מגוף בריתו של אברהם אבינו. זאת אומרת, יש רק שלושה סימנים. מהם הסימנים? בישנים רחמנים גולני חסדים. אבל מתי יש חשש לייחוס? הרמב"ם פה כותב שחוששים לייחוסו, חוששים לו ביותר שם הגבעוני הוא. אם זה בא מחמת שנאת הבריות, זה לא סימן נוסף. למה הוא לא גומר חסד? זאת אומרת, יש לו את ההכרה, והוא גומר, והוא לא גומר לו חסד מחמת שנאת הבריות. אז סימן שיש חשש לייחוסו. כי הייחוס של היהודי, זאת אומרת, דבר טבעי, המולד אצל יהודי, שברגע שיש לו הכרה בחסדי השם, שזה למד אברהם אבינו, אז באופן טבעי הוא יעשה חסד ולא יימנע מכך מחמת שנאת הבריות. ולכן הרמב"ם מוסיף כאן את העניין של שנאת הבריות, שכזה יש חשש לייחוסו. אבל אם זה בא מחמת שהוא לא מכיר בחסדי השם, אז זה לא מתחיל. הטבע הוא שאחרי שאנחנו מכירים בחסדי השם, אז אנחנו גומרים חסד. ואין לחשוש לייחוס מי שלא מכיר בחסדי השם. כי אז זה לא התחיל. אבל אנחנו נוקטים שבאופן כללי, באופן פשוט, אנחנו תופסים בן אדם שהוא כן מכיר בחסדי השם. ואחרי שהוא מכיר בחסדי השם, הוא מיהודי, הוא יגמור חסד. ולכן הרמב"ם כותב פה, מתי חושים לייחוסו? מחמת שנאת הבריות, שאינו גומר חסד. זאת אומרת, למה הוא לא גומר חסד? לא מרמת שהוא לא מכיר, הוא מכיר בחסדי השם. אלא יש לו שנאת הבריות, וזה נגד הטבע שלנו. כי אפילו אם נשנא, אנחנו בכל זאת נגמור חסד. אנחנו לא נמנע מחמת שנאת הבריות, כי הטבע שלנו זה גמילות חסדים. אחרי שהכרנו בחסדי השם, הרמב"ם מוסיף את זה להפקיע, שלא תחשוב, לא, זה לא שהוא לא גומר חסד מכיוון שהוא לא מכיר בחסדי השם. לא, הוא מכיר בחסדי השם, לא משום שנאת הבריות. זה כבר נגד הטבע, יש שם, יש חשש לייחוס שלו. ולכן הרמב"ם מוסיף לגבי גבעונים, שעם ישראל גמלו עמם חסד. אז אם חיסרון גמילות החסד שלהם נובעת מחיסרון הכרה בחסדי השם עמהם, אף על פי שבוודאי זה פגם גדול ונורא, כמו שנראה להלן בעזרת השם דברי הרמב"ם, שהכרה זו יסוד לדת האמת, אבל אין זה נוגע למה דלא שרי לדבוקי בו. זה לא נוגע בזה שאפשר לתת למתגייר? ורק מה שאין מושרשת במידה של הכרת והחזרת הטוב, אנחנו עשינו להם טובה, לא איך לא החזירו לנו טובה. סימן שחסר להם את המידה הבסיסית הזאת של גמילות חסדים. הוא כותב, אנחנו החיינו אותם, איך לא החזירו לנו טובה? לכן יש פה איסור, איסור עולם. אז לפי מה שראינו כאן, אפשר להתחיל ליישב את דברי הרמב״ם שהבאנו בפתח דברינו, אבל בעזרת השם יש עוד הרבה מה לומר בנושא הזה, ואנחנו רק באמצע הדרך. רק השם ייתן לנו את הכוח ואת המוח ואת השמחה ואת האפשרות הכלכלית בעזרת השם, ואנחנו נמשיך הלאה בשיעור הבא בלי נדר, בלי נדר, והדברים יאירו בעזרת השם באור יקרות. ובינתיים אנחנו למדנו דברים מאוד מאוד נפלאים, יסודות גדולים וגורניים, ומזהירים כזוהר רקיע בעזרת השם, וירצון שנזכה להמשיך ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, להיות ההתגלמות של מידות של בני אברהם אבינו, של בחרנים, בישנים וגומלי חסדים. אמן ואמן, שלום שלום, אהבה ידידה מרבה.